אתם מאזינים לגתר רום, ההסקט שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית.
שלום שלום וברוכים הבאים לפרק הרביעי של ההסקט גתר רום. אני הוא דוד, יוצר ומערך הפודקאסט. בפרק מספר 3 שוחחתי עם דוד קליינמן, שייסד יחד עם בת זוגו, אשתו לימור, את ואהבתם. מיזם דיגיטלי, חנות אינטרנט שמוכרת ומשווקת אביזרי מין לציבור הדתי, ולא רק. דבר אחד משמעותי נהניתי במיוחד להרגיש במהלך אותה שיחה עם דוד. את הגשר בין הציבור הדתי לחילוני, שבא לידי ביטוי בהשקפת העולם של דוד קליינמן, באשר למיניות. נראה לי שדרך החזון המשותף לחילונים ולדתיים, המדבר על יצירת תודעה של מיניות בריאה ומאוזנת בחיים, כזו שרחוקה מדימויים פורנוגרפיים, יוסרו המחיצות והחומות שכרגע שמות את כולנו בתוך גטאות מיותרים של דת ודוגמות. פרק זה הוא החלק השני של שיחתנו, ובו אנחנו מוסיפים לצלול אל משמעותה של המיניות בדת היהודית ובכלל, בעיניו של בן שיחי. האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. אז שלום שוב דודו.
שלום וברכה.
יאללה, בוא ניכנס ל...
עובי הקורה.
עובי הקורה. אוקיי. הזכרת את אהבה, הזכרת מיניות. אז מהי מיניות בדת היהודית, ומהי מיניות בעיניך, דודו?
טוב, אז מיניות, כמו כל דבר בעולם הדתי, הרעיון הוא בעצם לעבוד את אלוהים בעולם הזה. בעולם הזה בנוי גם ממיניות, ובעולם הזה, אני אולי אחדש פה לכמה מאזינים, לא יכל להתקיים בלי מיניות. בעצם מאז שהתחיל העולם, פרו-ברו, גם אצל בני אדם וגם אצל החיות וגם אצל הצמחים, זה חלק הישרדותי של החיים, זה קיום יחסים, כדי לקיים את העולם הזה. ולא סתם הגבר הוא זה שמזריע והוא זה שיכול להזריע בכל מקום, כי זה טבע, זה חלק חלק מהטבע של הגבר.
כן, טבע אדם.
טבע אדם... לעזרות, והאישה היא זאתי שמקבלת את זה, והיא בעצם שומרת על, על מה שנצלה בתוך הבטן בתקופה ארוכה, והרעיון הוא באמת שמינות זה חלק בלתי נפרד מהעולם, וכאדם דתי זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אז זה בקטע הטכני לקיים את העולם. אבל מעבר לכך, יש מצווה שכל גבר שמתחתן על פי תורת משה, הוא חותם בכתובה שלושה דברים. האחד שהוא צריך לדאוג לה לבגדים. השני שהוא צריך לפרנס אותה, כלומר לדאוג לחלקלת הבית. והשלישי שהוא צריך לשמח את אשתו. ומה זה אותה שמחה?
שזה עונתה? זה מצוות העונתה?
זו מצווה העונתה, וכדי שנהיה ברורים, כלומר להביא את האישה לאורגזמה.
רגע, איפה זה כתוב? אני לא זוכר את המילה אורגזמה בתנך.
נכון, זאת מילה לועזית, אבל זה בעצם...
או הביונה. יש אותה בתנך?
אביונה זה מופיע במסורת חזל, בהחלט. גם חלק מהעניין שיש מילים אחרות, כמו להביא אותה לשמחה. עכשיו, בדור שלנו, שאנחנו לא מדברים את השפה הזאת, כלומר, אני אגיד למישהו אביונה, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו, אולי חוץ מאבשלום קור ועוד כמה תלמידי חכמים כאלה ואחרים. אז היום הרעיון הוא שאנחנו עושים ואהבתם, זה לדבר בצורה מאוד מאוד ברורה, שמי שאנחנו מדברים איתו על מיניות, יבין על מה אנחנו מדברים. אז אני אגיד אביונה. הוא לא הבין מה זה אביונה, אורגזמה. הוא לא יודע מה זה אורגזמה, נסביר לו איך מביאים את האישה
לאורגזמה. והמצווה, אתה אומר, המצווה התנכית, היא להביא את האדם, את האישה, לאורגזמה.
כן.
איפה זה כתוב בתורה? אני יודע שער כסות עונה, בסדר. עונה זה תשמישי מיטה, קיום יחסי אישות. זה המצווה. איפה כתוב שצריך להנהג אותה?
קודם כל, זה מופיע בגמרא. כבר בכמה מסכתות, גם ממסכת נידה, זה מופיע בשולחן ערוך, זה מופיע ברמב״ם, זה מופיע בכל ספרי ההלכה, שחלק מרכזי בניסויים זה לדאוג לחדרי החדרים, לחדר המיטות, שלבני הזוג יהיה טוב. עכשיו, שוב, הרבה פעמים אנחנו ככה לא מבינים איך זה יכול להיות, כי אנחנו רואים מצוות רק מה שאנחנו רואים בחוץ. אנחנו רואים תפילין, אנחנו רואים לקום בפני זקן או זקנה באוטובוס, אבל דברים כאלה אנחנו לא רואים אותם. נכון, לא מדברים עליהם בשורן שבת. כל אחד יכול לספר איזה אתרוג הוא קנה ואיזה לולב הוא קנה, אף אחד לא יספר איך הוא שמח את אשתו בשולחן שבת, וטוב שכך. אבל זה חלק בלתי נפרד, גם לא סתם יש הדרכת קלות והדרכת חתנים, ומדברים שם גם על ההלכות, אבל גם מדברים בדיוק איך לשמח, או איך שאנחנו מדברים פה, איך להביא את בני הזוג לאורגזמה. כן.
זה דבר מקסים מה שאתה אומר, אני מודה שלי זה חדש, אני עד היום הייתי בטוח המצווה היא להיות עם האישה, לבלות איתה, אבל לא ידעתי בשום פנים ואופן שהמצווה היא ממש לענג אותה, לגרום לה שמחה בין הסדינים, מה שנקרא. אני חושב שזו בשורה מאוד טובה, כי אם עד היום מישהו שאל את עצמו למה אני חייב, אז הנה, החיוב אפילו במקורות, וטוב שכך.
אם אתה רוצה עוד איזה משהו נפלא מהמקורות, אז אומר רבי עקיבא, גדול התנאים בגמרא, אומר ככה, דרש רבי עקיבא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהן. לא זכו, אש אוכלתן. בעברית, כמו שאמרת, ומה דודו אומר על זה, אז אומר, אם הם זכו, כשיהיה להם שמחה ביניהם, השכינה, כלומר זה בעצם מטאפורה להוויה אלוקית, נמצאה בתוכן, אם הם לא זכו, אש אוכלתן. ובאמת, לא סתם, יש הרבה יועצים ומטבלים ויועצים זוגיים, כי כן, צריך להשקיע בזה.
צריך להשקיע. אני אקח את המשפט הזה שציינת לגבי השכינה, יש אסכולות מסוימות, אני אישית גם מאמין בזה, דוגל בזה, שיחסי אישות בין גבר לאישה עוזרים, משמשים אותנו כדי להתחבר עם אותה שכינה. זאת אומרת, אם אני הייתי מפרש את המשפט, איש ואישה זכו שכינה ביניהן, זאת אומרת, אם הם עשו את הדברים בצורה מודעת, זה העניין של מיניות מודעת, אז במהלך קיום היחסים האינטימיים, הם מזמנים את השכינה האישית של כל אחד וביחד, אליהם לאותו הוויה באותו רגע. איך הדת היהודית רואה את זה?
הדבר הכי שאני מצטער עליו, שכשהייתי בישיבה לא למדנו ביחד, כי יש לך את זה, ואני מסכים עם כל מה שאמרת, וכן, זה היופי של התורה שבעל פה, כל אחד באמת יכול להביא את המקום שלו, וזה נפלא.
ואגב, זה אחת הבעיות הגדולות שיש היום בדור שלנו, שהמיניות שלהם היא מאוד טכנית, סכמטית, גבר, אישה, גוף לגוף, והם לא מבינים עד כמה פוטנציאלית האנרגיה המינית שלהם. אני רוצה טיפה לחזור אחורה לגבי הגוף. אני למדתי על דיני טהרה, במונחים החילוניים, על דיני שהגוף תמה, ופה אתה בא ואומר, הגוף שלנו הוא צריך לענג אותו. איך מתיישבים הדברים, ההלכות?
אני חושב שאפשר, כמו שאמרתי מקודם, שמילים בורות מציאות, אז יש הבדל בין יחסי מין לבין יחסי אישות. אנחנו מדברים כאן על יחסי אישות. מה זה יחסי אישות? זה יחסים בין איש ואישה, בין אנשים. כשאנחנו, וחלק מרכזי מאוד, במיוחד במודעות של הדור שלנו, זה כמה חשוב האינטימיות בין אנשים, לדבר, להרגיש פתוח. גם אנחנו יושבים פה אחד מול השני, ואנחנו מחייכים אחד לשני, ואנחנו מדברים, ונוצר פה איזשהו משהו חברי בינינו. זה שנפגשנו כשתי אנשים, ואנחנו לא מתכתבים בוואטסאפ. לעומת זאת, יחסי מין זה יחסים בין שתי מינים. כלומר, משהו שהוא מאוד מאוד טכני, סיפוק צרכים אישיים, שכל אחד יכול לקבל את זה מהמין השני. ודווקא פה, כשאנחנו מדברים על יחסי אישות, זה משהו שהוא בין איש לאישה. ואיך זה בעצם מסתדר עם הגוף שהוא תמה? אז אני חושב שכאדם יהודי, אנחנו כל הזמן הולכים בקצוות האלה, בין תומה ותארה, בין מותר לאסור, גם באוכל, כלומר, בן אדם שוחט פרה, אז בוא ניקח אפילו צד אחד אחורה, גם מבחינת אוכל, אסור לנו לאכול הכל. יש בהמות טמאות, ובהמות הן מותרות. יופי, אז אני... מותר לי לאכול פרה. לא, צריך לשחוט את הפרה. אוקיי, שחטתי את הפרה, אני יכול לאכול? לא. וגם פה, אני צריך לבדוק האם השחיטה הייתה טובה. יכול להיות שהיא לא הייתה טובה. וכן הלאה. כלומר, אנחנו חיים כל הזמן בעולם הזה בין אסור למותר, בין טהור לתמה, וזה חלק מהחיים. עכשיו, גם בוא לא נשכח שהמושג טהור ותמה, אלה מושגים דתיים. אז יכול להיות שמחה שכלית אני לא מבין אותם, ואני אומר לך בסוגריים, אני באמת לא מבין מה זה טהור ומה זה טמא, אבל זה חלק מההווי הדתי שלי, שאני חי בתוך העולם הזה. אז כשזה טמא, יש לי יחס מסוים, אבל כשהוא טהור, השמיים הם הגבול.
ופה העולמות שלנו נפגשים, ואם אנחנו מדברים על מפגש, אז ציינת בהתחלה ציינת את העניין של הפורנוגרפיה, ואמרת, אנחנו באהבתם, ואהבתם לא עושים פורנוגרפיה. מה ההבדל? מה ההבדל בין פורנוגרפיה לבין מה שאהבתם עושים?
אוקיי, אז אני אצטט פה את דוקטור צחי בן ציון, שאני לא תוכלו להציג אותו.
יש לו סרטונים מצחיקים על מיניות, זה מה שאני זוכר.
נכון, וגם יש לו טור נפלא בלאישה, ובכלל איש שיח מאוד מרתק. הוא אומר שגבר רואה סופרמן, אז הוא לא אחרי הסרט מנסה לקפוץ מהחלון ולעוף, כי הוא יודע שזה סרט דמיוני. כשגבר רואה פורנו, הוא ישר הולך למיטה ומנסה לעשות את זה, את מה שהוא ראה שם. ואז הוא מוסיף שהוא בתור רופא, הוא אחרי זה גם צריך לבוא ולטפל בנזקים ובניתוחים שמנסים לעשות בפורנו. ואם נדבר על זה ברמה היומיומית, פורנו זאת לא מציאות, זאת פנטזיה. היא לא סתם פנטזיה, זאת פנטזיה גברית. מי שצופה בסרטי פורנו או רע, או שהוא שמע שמישהו סיפר לו ממש בפורנו, אז מה שרואים שם זה גבר שנהנה כמו פנטזיה גברית, בצורה מאוד מאוד מוקצנת, והאישה נהנית בדיוק כמו שהגבר מצפה שהיא תהנה. ואין שם יחסי אישות, אין שם שיח, אין שם שאלה, תמיד הכל הולך לפי מה שהגבר רוצה, אין פה מקום לשאול אם זה נעים, אין נשיקות, אין שם יחסים בין בני אדם, יש שם את התגלמות הפנטזיה היצרית הגברית, ואני מוסיף על כך שהרבה פעמים כשחושבים שזה שיא המיניות, ושם צריך לשאוף, זה אסון. ואם את רוצה שאני אגיד לך את זה, איך שאני מסביר את זה, בעיקר לנוער, אז אני אומר, אוקיי, אתם רוצים עכשיו להיות שחקני כדורסל טובים? מי המודל שלכם? אז מייקל ג'ורדן, יופי. אתה רוצה עכשיו להיות כדורגלן טוב? מי המודל? אז זה מחלוקת. חלק יגידו רונלדו, חלק יגידו מסי, אני מהדור של פלא. וכן הלאה. אני אשאל מישהו, אם הוא רוצה להיות מתאבק טוב, כן?
מתאבק?
מתאבק. אף אחד לא יגיד לי WWE, כי זה לא מכות.
כי זה לא אמיתי, והם יודעים שזה לא אמיתי.
הם יודעים שזה לא אמיתי, לא לשם שואפים. אבל כשזה מגיע לפורנוגרפיה, זה ההורים והתורים. חושבים שלשם צריך לשאוף. ואני אומר, לא, זה בדיוק כמו WWE. זה לא נכון, זה הצגה. אבל הצגה מושכת, הצגה ממכרת, ועושה הרבה הרבה נזקים. כי אם מישהו ינסה את מה שעושים ביאבקות, אנחנו מיד נעצור אותו. כשזה מגיע לפורנו, לא הגבר ולא האישה יודעים לבוא ולעצוב, להגיד איפה עובר הגבול.
לצערי הרב, אתה מאוד צודק, ואנחנו רואים את זה כשאנשים אחד עם השני מקיימים יחסים אינטימיים, עם התפיסה הפורנוגרפית בראש, והם באים כל אחד עם אג'נדה, איך אני יכול להשתמש בבן הזוג שלי כדי להגיע לסיפוק. אין כאן... איך אני יכול להביא את אותה שכינה, איך אני יכול להיות יותר מודע, יותר נוכח, כלפי עצמי, להכיר יותר את עצמי. המטרה היא סיפוק צרכים, וזו לדעתי רעה חולה של הפורנוגרפיה, כי לראות תמונה כזו, תמונה אחרת, סרטון, אלה הדברים היותר שבלונים. העקב אכילס זה המודעות שאנחנו מגיעים אליה לתוך חדר המיטות.
אין לך מושג כמה אני מסכים איתך, לקח את מה שאמרת צד אחד קדימה. כשאני אומר פורנוגרפיה, אז נכון, יש את הסרטים הפורנוגרפיים, עם בגוון הז'אנרים, עם בגוון הפנטזיות הלא לא מציאותיות. אבל כשאני אומר פורנו, זה גם יכול להיות על סדרות. כלומר, כל סדרה כזאת או אחרת, או כל סרט הוליוודי, ישר הכל עובר כמו שצריך. אין שום סרט שפתאום אומרים, אני צריך משחת סיכוך, או נכנסים למיטה ורגע, לא בא לי עכשיו, או לא נעים לי, בוא ננסה משהו אחר. והצרה הכי גדולה, שהרבה פעמים, ככה נתפס המודל של המיניות. איפה אני פוגש את זה? כשבאים אליי גברים ואומרים, אני סובל משפיכה מהירה. מה הפתרון שלך? או הוא בא אליי כבר ישר מהפתרון. ואז אני מתחיל לדבר איתו, אוקיי, מה זה שפיכה מהירה? כמה זמן? עכשיו, 98 פסיק, לא יודע כמה מהגברים שפונים אליי שהם סובלים משפיכה מהירה, שפיכה מוקדמת וכן הלאה. אחרי דקה של שיחה, דקה, הם מבינים שהם לא סובלים מזה. הוא פשוט ביחס לסרטים שהוא רואה.
וואו.
כן. ואז שהוא מבין איך זה עובד, וכשאני מסביר לו איך מביאים את האישה לעונג, לא כמו בסרטים, אז הוא אומר, רגע, כמה יכולתי ליהנות? ופספסתי טענה כל הפעמים האלה, כי הראש שלי היה שאני עושה את זה לא טוב. Mm-hmm. והכנסתי פה גם את עצמי לסרטים, ואת אשתי לסרטים, וכן הלאה. ולפעמים, הדרכה נכונה, מביא עונג גדול.
אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, מישהו או מישהי מגיעים אליכם, אלימור ואליך, ואני אבחר דוגמה עם יובש, אוקיי? אישה מגיעה עם יובש בנרתיק, למשל. הפתרון המאוד טריוויאלי זה משחת סיכוך, נגיד. האם אתם לא חושבים שבזה שאתם נותנים לה אמצעי חיצוני, כדי לפתור בעיה שיכולה להיות פסיכוסומטית בזוגיות שלה עם עצמה ועם בן הזוג?
קודם כל אני אצטט פה את אלישע עזר ממרכז רותם, והוא אומר שבכל חדר חובה שיהיה משחת סיכוך, כמו שבכל חדר חובה שיהיה מנורה ליד המיטה. ואני אסביר אתם למה הוא מתכוון. זה שיש מנורה בחדר המיטות לא אומר שצריך להשתמש תמיד במנורה, אבל כשיש חושך מדליקים את המנורה, ואם רוצים לישון בחושך לא מדליקים, ואם רוצים ואם יש אור מבחוץ אז גם לא צריך. משחת סיכוך זה פריט חובה בכל חדר מיטות, כי יש פעמים שיש יובש מהרבה הרבה סיבות. זה יכול להיות מתרופה שלוקחים, זה יכול להיות מגלולות, זה יכול להיות מאלף ואחת סיבות. צריך לדעת מה מקור הסיבה. אנחנו תמיד אומרים לזוג לבוא ולגלות מאיפה זה מגיע. עכשיו, אם זה באמת מגיע במקומות פסיכולוגיים ובמקומות שצריכים ייעוץ או אפילו טיפול, אנחנו נטפל בזה באופן הזה. אבל הרבה פעמים זה באמת מגיע מהמציאות היומיום שלנו, או שרוצים להגביר ענה. כלומר, משחת סיכוך אינו מגיע ממקום שרוצים רק לפתור בעיה כזאת או אחרת, וגם כדי להגביר את הענה. אבל אם אנחנו יודעים מה שורש הבעיה, אז אנחנו יכולים להגיד להם, טוב, תשתמשו בזה באופן זמני, באופן כזה או אחר, ותדעו שזה יש לו עוד שימושים.
אנחנו, יש איזה פיל בחדר, אנחנו נגענו קצת בפיל, באוזניים, ברגל שלו. בוא נדבר, תראה, אתה מגיע מחברה דתית. יש לך בני משפחה, הורים, ללימור. בחברה הדתית תבוע בצורה מאוד משמעותית הנושא של מה יגידו והבושה. איך אתם הסתדרתם עם זה?
קודם כל זה חלק מהטבע האנושי, אני חושב, מה יגידו והבושה בכל החברות, על אחת כמה וכמה.
אם אתה דתי פולני, אוקיי, אבל אתם דתיים.
נכון, נכון. אני מסכים איתך, אם הייתי עוסק בפורנוגרפיה, וזה ככה גם פתחנו את השיחה, אם הייתי עוסק בזה, אז לא הייתי רוצה בכלל להגיע למקום להגידו, כי אני בעצמי הייתי מתבייש בזה. אבל כשאני עוסק במיניות נכונה, על פי ההלכה, שהעמודי התווך שלי זה התורה, הנביאים, הכתובים, המשנה, הגמרא, הראשונים, ועד אחרוני ספרי הלכה בימינו, עם זה אני הולך מאחוריי. ולכן אני חושב שאני עוסק במשהו שהוא נפלא. אמרתם קודם, אבא שלי היה רב, אז לאמא שלי שמחלקת כרטיסי ביקור שלנו שבאהבתם, שתהיה בריאה, היא בת 74 היום, אז ברור, אני עושה את מה שאבא עשה, אבא היה רב, הוא עסק במיניות, אז ברור שגם אנחנו. אבל אני כן מסכים איתך שאינו צריכים למצוא את הדרך איך לעשות את זה. כלומר, איך יש הבדל בין לעסוק במיניות לבין למכור אביזרי עונג. אני מסכים איתך שזה משהו אחר לגמרי. אבל הרעיון באמת היה לראות איך אנחנו עושים את זה שאנחנו לא נהיה מובחים. וגם אנחנו עברנו תהליך, ובחנו את עצמנו. וגם כשאתה נכנסת לכאן וידענו בדיוק על מה אנחנו הולכים לדבר. עשינו שיחה, שיחה מאוד נעימה, זה המקום להחמיא גם לך.
תודה.
אבל לא חשפתי בפניך שום דבר בלי שביקשתם ממני רשות. וגם כשנכנסים לאתר שלנו, כשנכנסים לעמוד של האביזרי עונג, זוג יודע שהוא רוצה לקנות אביזרים. גם שם הוא צריך לרפרף עם העכבר, ורק כשהוא נמצא על התמונה, אז רואים את האביזר, ולפני זה רואים את המעטפת. וזה חלק מהרעיון של לבקש רשות. כמה זה קריטי בחברה של ימינו לבקש רשות, ולהסכים ולרצות. ולפעמים אפשר להיכנס לחנות ולהגיד, לא, אני לא רוצה, אני יוצא למקום אחר, וזה לגיטימי.
זאת אומרת, אם אני מבין את הכלים ש... שני הכלים שאתה השתמשת, זה ראשית, להקשיב לאמת הפנימית שלך, לפעול בהתאם לאני המאמין שלך, ליושרה שלך, לאתיקה המקצועית שלך, שלך ושל אימור כמובן, וכלי נוסף שאתה יושב על כתפי הענקים, אם זה אביך, אם זה הרבנים, אני מאחל לך שיום אחד אתה תהיה הענק שישבו על כתפיו הוא. כמו שאמרתי, מאוד מרגישים בנוח, וזה עובר, וזה מה שמביא לכם את הלקוחות, וטוב שכך.
אני אגיד לך איפה נפל לי הסימון למה שאמרת. יש פה בית מדרש בצור הדסה שאני הולך אליו באופן קבוע, וחלק מהעניין זה הסמול טוקים לפני ואחרי, ובא אליי יהודי יקר, והוא אמר לי, אני כל הכבוד על מה שכתבת. אמרתי, על מה אתה מדבר? כי בדרך כלל אשתי כותבת בפייסבוק, ואני קצת פחות כותב. ואמר לו, קראתי את הירחון שלכם. אז אנחנו פעם בחודש מוצאים מירחון חינמי, שיש שם כתיבה על מיניות, שם אני כותב על מיניות ויהדות בין היתר, ומקשר את זה לעונות השנה. והוא אמר, כל כך נהניתי לקרוא את זה, ואני בכלל לא מגיע מרקע דתי וכו' וכו'. וממש ציין בשבח את האלון. ואמרתי לו, אתה יודע מה הכי משמח אותי? שאנחנו מקבלים את השיחה הזאת בתוך הבית כנסת. שאנחנו יכולים לדבר על מיניות בתוך בית כנסת.
בתוך מבנה בית הכנסת.
בדיוק, זה משהו שהוא לא היה קיים בעבר, במקום חיובי ולא נבוך. אם אני צריך ללכת לישון באווירה טובה, אז אני אומר, אני נזכר בסיפור הזה.
אמרת לי שאתם נגד צנזורה. אני רוצה, כי אנחנו לקראת הסוף, אני רוצה לשאול אותך, מערכת היחסים בינך לבין לימור? אני בטוח שהיא הושפעה. איך שהיא ניגשה אליך, איך שאתה בהתחלה הסתייגת. ואני אתחיל ברגש הכי בסיסי של כל גבר, קנאה. לימור מדברת בפתיחות מאוד רבה. בפרסומים וכולי, ברעיונות שהיו לכם. אתה קנאת פעם, ואם כן, איך התגברת על הקנאה?
קודם כל אני מעריץ את אשתי. ואם אני יכול להגיד לה... גם פה אני מאוד מעריץ ואני מאוד מאוד אוהב אותה, ואני מגבה אותה בכל דבר שהיא עושה, והרבה פעמים אנחנו גם מאחורי הקלעים, אנחנו מאבדים את הדברים, איך להציג את הדברים. אז זה ככה בקטע הרומנטי והזוגי בינינו. אני לא מקנה בה, כמו שאמרתי, נהפוך הוא. לימור וגם אני, אנחנו אף פעם לא מדברים על עצמנו, בהקשר המיני. כלומר, תמיד אנחנו נבוא ונדבר על מיניות, על מיניות נכונה, על מיניות מקצועית, על אתגרים בזוגיות, ובמיניות, אבל לפעמים אנחנו לא נדבר על דודו ולימור בפן המיני. ולכן אין לי פה מה לקנות, כי היא לא מדברת, היא לא חושפת שום דבר, וברכתי אליה שתמשיך ותצליח.
אוקיי. יש משפט, כבודה של בת מלך פנימה. אם אנחנו נשארים בפנים, האם העבודה, העיסוק שלכם השפיע על חיי האישות שלכם כזוג?
וואו. תראה, אז כמו שאמרתי מקודם, מה ששלנו שלנו, ואנחנו משאירים את זה כשלנו. ואם אתה רוצה גם עוד סיבה למה, כי מה שיש לנו זה לא רלוונטי לזוג אחר. אנחנו לא מודל, ואף זוג הוא לא מודל למיניות לזוג אחר. כי מה שאוהב זוג אחד, לא מחייב שיואב זוג אחר. וכל זוג צריך למצוא את האינטימיות הייחודית שהם רק שלהם. ולשם אנחנו מעודדים.
יפה מאוד. אני מאוד מזדהה עם אני לא מודל. או אני כן מודל, אבל אני לא צריך לפרסם את היותי מודל.
את זה לא אני אמרתי, אבל אוקיי.
תודה. תראה, אני אספר למאזינים, שכשעשינו את סבב התמונות, בתחילה אני אמר, ביקשתי שלא תצלמו אותי. והרציונל שלי היה שיש לי תפיסת עולם מסוימת, אני מביא אותה בפודקאסט, בין אם במונולוגים שלי או בשיחות עם אנשים שונים, אבל אני לא רוצה שמאזינים יסתכלו עליי, על דוד, ויגידו, יש לו את האמת ואין בלתה. זו לא המטרה. כמו שציינתי בפרק הראשון עוד, כשהקלטתי, המטרה היא להביא אפשרויות. וכשאני מביא אפשרויות תודעתיות לאנשים שהם מאזינים, הם יכולים אז לבחור איך אני בוחר להתנהג. האם אני בוחר, בהשלכה לפרק שלנו, האם אני בוחר להיות פורנוגרף, לצרוך פורנוגרפיה, או האם אני בוחר להיות ברוח המיניות שאהבתי מציג. אתה בטח שומע את מוזיקת הרקע, זה אומר שאנחנו מתקרבים לסוף. אני אגיד לך דודו, לדעתי אתם עושים עבודת קודש, ואני אשתמש במילה הדתית הזאת פה.
וואו.
היה עוד הרבה מאוד לדבר, מה זו קדושה, אנחנו נשאיר את זה אולי לשיחות נוספות בעתיד. יש אולי שניים, שלושה דברים שהיית רוצה שהמאזינים ייקחו איתם מהשיחה שלנו?
קודם כל זה שהמאזינים ייקחו את הלינק וימשיכו לשמוע את כל מה שאתה עושה, כי זה פשוט נפלא ומרתק.
תודה.
שלושה דברים שהייתי רוצה שהמאזינים יזכרו ככה על רגל אחת. אז דבר ראשון, כמו שאומרת הגמרא, תורה היא וללומדה אני צריך. כלומר, המיניות זוהי תורה, וכמו שאנחנו לומדים תורה ואנחנו נותנים את נפשנו לכך, אז גם המיניות במובן הדתי זה משהו שהוא הוא תורה, וצריך ללמוד את זה. וכשלא לא לומדים, אז לא יודעים, ולא צריך להרחיב. שתיים, שוקה בניסויים. צריך לעבוד על זה. זו עבודה יומיומית, והיא אפשרית. ואני מאוד מעודד זוגות להשקיע בשנה הראשונה, השנייה, השלישית, החמישים והשישים, להשקיע כי זה אפשרי, ויש את הכלים, וכל גיל והאתגר שלו. ולא מה שהתאים בגיל מסוים, התאים לעשור השני והשלישי לחיים. הדבר השלישי, זה באמת לדבר על מיניות בצורה יפה, ולחנך את הדור הבא שלנו, שאפשר לדבר על מיניות, וכל שאלה היא לגיטימית, ומילים בורות מציאות, ואם אנחנו נדע איך לדבר, ואנחנו נהיה איתנים עם המיניות שלנו, ונדע איך לדבר, אנחנו גם לא נגמגם מול הילדים שלנו.
זה פשוט כיף לשמוע, אני מחזק את לדבר, כי אחד החסמים הגדולים שלנו כבני אדם בדרך לחופש שלנו זה הבושה והאשמה. דודו קליינמן, מזם ואהבתם, תודה רבה לך וללימור על האירוח והמון המון בהצלחה.
תודה רבה.
האזנתם לגט עירום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, מבעד לבלל של מיליונים של פרופילים שנמצאים באינטרנט, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הקישורים בשואו נוטס.